טוב, אז אנחנו בעצם בשיעור השלישי של הסדרה שהנושא שלה זה ישראל והעמים בגאולה. שבעצם הקריאה שלנו לעצמנו היא לפעמים לקרוא את התנ"ך וללמוד את הנבואות שעוסקות באחרית הימים ולנסות למצוא בהם איך הדברים אמורים לקרות, כי לפעמים יש לנו כל אחד, אם תגיד לו מה הגאולה תגיד, אז הוא ישר אגיד לך, תחיית המתים, משיח, ננצח את העמים, נכבוש את ארץ ישראל, יהיה תורה. אבל זה ממש כותרות, בנביאים יש יותר פירוט מזה. מה אמור לקרות, איזה מגמות, איזה אפיקים, מה מודגש יותר, מה פחות. אחרי, יש דברים שנאמרים בפסוק אחד. ויש דברים שיש לך שטף בלתי נגמר של פסוקים שהם יקרו. מה שאנחנו עושים פה זה לקחת, בתור דוגמה, אולי בהמשך נעשה את זה על עוד סוגיות. לקחת סוגיה אחת שהיא מאוד רחבה, וזה הנושא הוא היחס בין ישראל והעמים בזמן הגאולה, ולנתח על פי הנבואות של הנביאים איך זה אמור לקרות, מה אמור להתרחש בימי הגאולה ביחס בין העמים אלינו. כשבעצם יכול להיות הרבה דברים, יכול להיות שהגויים לא ישימו, לא אכפת להם, נעשה מה שאנחנו רוצים, יכול להיות שהם ינסו להפריע, יכול להיות שהם לא יעיזו להפריע, יכול להיות שהפוך, הם יסייעו לנו ויביאו לנו מתנות. כלומר, יש הרבה אפשרויות איך הם יתנהגו ומה יקרה איתם בזמן הגאולה, ואנחנו נסים פה לעשות איזושהי מערכה של להבין, ממש לאסוף מהרבה נביאים ביחד, איך זה אמור לקרות. מה ראינו עד עכשיו? זה סיכום גם מיוחד של מי שלא היה. עד עכשיו, קודם כל אמרנו שהסוגיה הזאת בעצם נחלקת לשני שלבים עקרוניים. הרי כשאנחנו מגיעים מהגלות לארץ, שלב ראשון הוא שאנחנו נמצאים בגלות והגויים שולטים עלינו, אנחנו בכלל לא מאוחדים ולא כלום. אז אנחנו מתחיל להיות ההליך של הגאולה, של התקמצות, של אומץ, של עבודת הארץ, של אחדות. מה קורה אז עם העמים? בעצם השאלה היא בשלבים של הבניין הראשונים, עד כמה הם מפריעים או לא. זה בעצם הכותרת. האם מנסים להפריע, אם מנסים, האם מצליחים, מה קורה להם? זה שלב ראשון עקרוני, כשאנחנו בעצם באמצע השלב הזה. שלב שני עקרוני שעוד לא ידענו עליו זה כשהמצב מתהפך, כשעם ישראל מספיק נבנה בארץ ישראל, או מספיק מיושב, מספיק חזק, כבר הופך להיות במידה כלשהי מרכז העולם, אז הסוגיה מתהפכת, עד כמה הגויים לומדים מאיתנו, עד כמה הם מושפעים מאיתנו. בסדר? אז זה בעצם שתי סוגיות הראשיות. אנחנו בתוך הסוגיה הראשונה של מה קורה כשאנחנו בתהליכי הבניין של עם ישראל בארץ, וראינו עד עכשיו בעצם שני שלבים. אמרנו שבאופן כללי, וזה אנחנו לא עוסקים עכשיו, יש סוגיה כללית של הדין עם הגויים בעתיד, כלומר על עצם החטאים שלהם, על עצם מה שהם עשו לנו במשך הגלות, יהיה חורבנות גדולים והארץ תרעש ותפורר הארץ, בזה אנחנו לא עוסקים כרגע, אנחנו עוסקים רק במשהו יחס ישיר בין ישראל והעמים. אז שלב ראשון שראינו זה שיש תופעה כללית של התאפסות והיעלמות הגויים ואין יכולת בכלל להתנגד אל מול בניין ישראל. הס כל בשר מפני השם כי נאור ממון קודשו, הן יבושו ויקלמו כל הנחירים בך, יהיו כעין וכאפס אנשי ריבך. ראינו שיש רשימה שלמה, מערכת שלמה של נבואות שהנושא שלהם הם פשוט שהגויים יעמדו פעורי פה מול עם ישראל שניגל, ובעצם לא יהיה להם כוח, הם לא יעיזו להפעיל את הכוחות שיש להם כדי להתנגד לנו. זה בחינה אחת. בחינה שנייה ראינו שהגויים כן ינסו להתנגד לגאולה וממש ימחצו, יפלו, למשל בזעם תצעד, זה מחבקוק, בזעם תצעד ארץ, באף תדוש גויים, יצאת ליש עמך, ליש את משיחיך, מחצת ראש מבית רשע. או ירמיהו למד, לכן כל אוכלייך יאכלו, וכל צרייך כולם בשבי אליכו, והיו שוסייך למשיסה, מוכר, המילים האלה, אחד עודי, וכל בוזזייך אתן לבז. אז ראינו, יש בחינה כזאת של גויים שכן מנסים להרע לישראל וממש לא מצליחים. אמרנו, אנחנו לא עוסקים עכשיו ביישוב הבחינות השונות, חשוב לפגוש אותם. אז יכול להיות שזה תקופות שונות, יכול להיות שזה עמים שונים, יכול להיות שזה תהליכים שונים של גאולה, שיש כאלה שיתאפסו ולא יעשו מולם כלום, ויש כאלה שינסו להתנגן מולם ויפלו. אבל מה שחשוב לזכור זה את התהליכים העקרוניים. רק נקודה האחרונה לסיכום העניין הקודם, שספציפית בפסוק שקראנו עכשיו מירמיהו למד, יש בחינה מאוד מיוחדת, כל אוכלייך יאכלו, צרייך בשבי אליכו, שוסייך למשיסה, בוזזייך אתן לבז. כלומר, תהיה תופעה שבידה כנגד מידה מאוד מדויקת בגאולה. כלומר, מי שמנסה לעשות לנו א', יקרה לו א', מי שנעשה ג', יקרה לו ב', יקרה לו ג'. ואמרנו, כמו הרבה דברים, שנראה שאין להבין את זה רק בתור, נגיד נדמיין את זה בתור, עכשיו גוי, נגיד, ניסה לכבוש לנו את הארץ. אז השם מחליט, בואו נפעיל את הכפתור, שיגרום שעכשיו הוא יכבש. זה יותר מזה, זה קשור לכל הדרך הזאת שראינו בישעיהו, שבשלבי הגאולה, הזרמים הולכים עם עם ישראל. יהיה תופעה של זרמים כאלה, שפשוט כמו כוח מגנטי, כמו כוחות, כמו פיזיקה, שגורמת שמי שנסה לעשות משהו כמו מתקה, הוא ירה על הקיר, הקיר זרק את זה אליו. כלומר, תהיה תופעה שמה שמנסים לעשות לנו, בסופו של דבר, חכה כמה שנים, 15, 20, 50 שנה, ונמצא את הגוי באותו מצב שהוא ניסה לעשות לנו.
דברים שווים.
נכון. נכון. תן דוגמה.
כן, כל העניין זה עם האסלאם באירופה, שהוא מתפתח שם קטע...
נכון, למשל. אז אתה אומר האסלאם באירופה, שהם הרבה זמן רצו שאנחנו נקבר תחת ידי האסלאם ונוותר, וזה פתאום מוצאים את עצמם באותו שלב, באותו מצב. יש לעוד למישהו זיהוי של תופעה כזו?
כן, בעצם באו בטענות עד היום, כל הזמן, בטענות, כלפינו, דקדקים איתנו כחוץ לשערה. אז עכשיו הם בעצם...
כן.
הם מדקדקים עצמם, כי עכשיו האסלאם שם,
כן. בוא נגיד, נכון, נכון, בוא נגיד עוד דוגמה.
חרמות.
חרמות, נכון. היום ברוך השם אנחנו בשנים ש... שוב, מי שמכיר מה היה החרם הערבי בשנים הראשונות של המדינה, עד אמצע, עד אפילו רוב השנים של קיום המדינה, עד היום יש מדינות גדולות. כן, החרם הערבי היה בעיה מאוד 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 קשה. אז לא משנה שזה בסוף גרם לא לפתח דברים משלנו, אבל כיום מצב, מה שהמצב מתהפך, אויבינו מוחרמים יותר ויותר, אנחנו הפוך, יש מגמה של כמה שיותר להתערות בבחינה עסקית, כי הם יודעים שמרוויחים מזה.
מה זה מה? אני חושב שאם היו עושים חרמות?
הערבים, כל הערבים ממש כולם גרמו להמון מדינות לא לסחור איתנו, אמרו חרם ערבים, מי שסוחר איתם לא לסחור איתנו. היום המגמה באופן כללי מתהפכת. בואו נדבר מבחינה דמוגרפית, הגויים בשנים האחרונות לפני המדינה ניסו להשמיד אותנו, היום הם נאכלים מתוך עצמם, המיעוט הדמוגרפי פשוט שולט בהם, לעומת זאת עם ישראל עומד בראש הריבוי, הילודה. ממש אנחנו חופשים מידה כנגד מידה, לא רק דברים. עכשיו, ושוב, אני רוצה שנשים לב, זה מין גלים כאלה, זה כאילו זרמים היסטוריים מכל הכיוונים ביחד. שמניעים תהליכים, תהליכים מאוד מהירים, תהליכים בלתי נתפסים מבחינת המהירות שלהם.
כאילו רואים את זה בדור אחד קורה, לא מתפרץ על מאות שנים, זה ממש
קורה. כן, היום אנחנו מול איזה, לא יודע, מול איזה 100 תופעות שכל אחת מהן הייתה קורית בדורנו, היינו צריכים...
עכשיו
אנחנו
בשבועיים
האחרונים. טוב, אז זה בנוגע לדבר הזה של התופעה של גויים שמנסים להראה לנו ונופלים מזה, והיינו שירמיהו אומר, הם יפלו באותו דבר עצמו. יפה. מפה נעבור בעצם לגורם השלישי של השלב הזה של תהליכי בניין של ישראל, והוא שהשם אומר, יהיו גויים שינסו להראה לכם ואתם תקבלו כוח ממני לדוש, הלשון זה בלוי, לדוש אותם. ואנחנו, התפקיד שלנו זה לא לפחד ולהיות במודעות של הכוח שלנו ושל העוצמה שיש לנו גם כשאנחנו לא תמיד רואים אותה. אז בואו נקרא, ישעיהו ממעלף.
אובר מידה.
בואו נקרא ונדבר על זה. ישעיהו ממעלף. עכשיו, זה ממש מעניין, אני אומר שוב, הקדמה תוך כדי שאתם פותחים, זה ישעיהו ממעלף י' ד', אני מקדים שיש פה, אנחנו בתוך הרגעה של ישראל. מתוך נבואות שהנביא עומד בעצם בבני הגולה, בני הגולה שהופכים לאט לאט להיות נגלים, והם מפחדים מכל מיני בחינות, מפחדים להיגאל, והנביא אומר להם, מרגיע אותם.
למה לא מפחדים?
כי את צריך לקרוא פה את הפסוקים, אבל בגדול אומרים, האויבים הרבה יותר חזקים מאיתנו. אל תראי תולעת יעקב מתי ישראל. עם ישראל הוא כמו תולעת בשלב הזה. איך הוא יעיז בכלל עכשיו למרות בגויים? או השלושת השבועות הן הגיוניות, אי אפשר ללמוד בימות העולם. אז בואו נראה מה הנביא אומר. אנחנו פסוק י' ד' אל תראי תולעת יעקב מתי ישראל. מתי ישראל זה כמו אפשר להגיד מתי מעט, זה בעצם מספר קטן של בני ישראל. אני עזרתיך נאום השם וגואלך קדוש ישראל. אז עד פה אתה יכול להגיד אני עזרתיך, הכוונה כמו הבחינות שראינו עד עכשיו, מישהו יעשה לעשות לך משהו, תעצמי עיניי, תפתחי, תראה שקרה לו את אותו משהו. או השלב היותר קדום שראינו, אל תדאגי כי אף אחד לא יעז לעשות לך כלום. פה יש בחינה אחרת. הנה שמתיך למורג חרוץ חדש בעל פיפיות. מה זה מורג? העץ הזה שדש את התבואה. ברוך השם שאנחנו יודעים היום מה זה, זה גם חלק מהניסים. לא קוראים על זה, כן. לא קוראים על זה, מה זה היה לפני 2,000 שנה, כן. האמת שאנחנו היום כבר לא כל כך יודעים מה זה עם כל הקומביינים. הנה שמתיך למורג חרוץ חדש, בעל פיפיות, תדוש הרים ותדוג וגבעות כמוס תשים. מי זה הרים והגבעות? הגויים. עכשיו זה כבר מעניין, מורג בדרך כלל לא דש הרים וגבעות. כלומר, תראו איזה כוח יש למורג הזה. מורג, תשתמש בכוח, נגיד, קח שור, תיקח את השור הכי חזק שלך. אתה תוכן את התבואה. לא תוכן, כמובן, אתה דש את התבואה, בעצם ממש מרסק את כל ה... מתחיל להיפרד כל הפסולת שלה מהאוכל. אבל פה השם אומר, א', בכם הכוח, לא רק אני עוזר לכם בהיקפי, בכם הכוח. ומה הכוח? אתם לוקחים מורג, בואו אם תמיד שנייה את המשל, אתם לוקחים מורג, דשתם, מרימים, מה אתם רואים? עזבו התבוע, אין הר, מורג שדש הרים. תזרם, בואו נמשיך במשל של השדה, תזרם ורוח תסיים ושערה תפיץ אותם. גם פה זריעה בדרך כלל, יש רוח, אתה זורק, כל המוץ, אף והשימולים יורדות. אבל לא, זה זריעה עם שערה. תזרם ובום, זה משהו לא מדתי בכלל, שאתה עושה את הפעולה שלך, ורוח תסיים ושערה תפיץ אותם, ואתה תגיל באדוני, בקדוש ישראל תתעלה. בעצם השם אומר לנו פה, נבואה ממש חשוב להפנים אותה, אני נוטע בכם כוח לא מדתי.
זה
כבר
ציווי בסוף או שזה...
לא, תזרם ורוח יסיים לו, לכל זה לא ציווי, לכל זה ייעוד.
ואתה תגיד בהשם
לא, הכל פה ייעוד. וזה בעצם אומר שאני אפנה אותך מכל האויבים להתרכז ולהגיל בהשם. עכשיו, זה למה שאנחנו מאוד צריכים להפנים אותו. יש לנו בעיתות הגאולה כוח לא מידתי, לא פרופורציונלי. אגב, זה ממש הפוך מכל החשש המובנה הזה וה... שיטת לחימה הזאת והשיטת תגובה הזאת של מידתיות. כי אתה מראש מניח שאתה נמצא באותו מגרש, והשם אומר לך, תקשיב, אתה בכלל לא באותו מגרש, יש לך כוחות כמו אדם שכאילו לא יודע להעריך את עצמו, הוא רק נוגע לשולחן, השולחן אף לקצה החדר. אין, זה, תנסו, רק תעשו דברים, תמצאו את עצמכם הרבה קדימה ממה שחשבתם. כי זה מלחמות ישראל, ניסינו להתגונן, פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו עם כל סיני רמת הגולן, יהודה השומרון, ואמרנו פעמים שעברו. אסור לשכוח, השם בעצם בששת הימים נתן לנו את כל המזרח התיכון, זה אנחנו שעצרנו. כלומר זה שבחרנו גם בגבולות ההם שאפילו בתודעתית בהם לא יצאנו לעזר. כן, בעצם כל עבר הירדן שלקיחה מתנו 19 שנה קודם לא הייתה סיבה שלא נכבוש גם אותה. ירדן הלחימו בנו, הם לקחו את עבר הירדן לפני כך וכך שנים על ידי הברית. למה שלא נמשיך? למה שלא נמשיך את המסק? התשובה, רק תודעתית. כלומר לא היה שום כוח שחסם אותנו מגבולות ההבטחה. חשוב לא להבין את זה בתודעה, כי זה לא שאנחנו רחוקים, איך זה נראה לנו לפעמים רחוק, מה הקשר עכשיו גבולות ההבטחה, אנחנו לא מעיזים לכבוש מטר בלבנון. כבר היינו שם, כלומר, זה נטו עניין של תודעה, לא רק, כשאמרנו בתורה, ריבוי. כשאמרנו בתורה, גם בפרשת משפטים, גם בפרשת, ראה? רואה כיר? לא. מעט מעט הגרשנו מפניך עד אשר תרבה, לא תוכל כאותה מהר, פן תרבה עליך את השדה, מעט מעט הגרשנו מפניך. כלומר השם אומר מראש, אתם לא תכבשו את כל הארץ, גם אם יהיה לכם כוח, זה תלוי בריבוי שלכם. ככל שתולידו, ככל שתצטרכו בעצם, ככה ניתן לכם יותר. לכן אנחנו כל הזמן אומרים, צריך להודות ולשבח ולהלל היום על שני דברים. על יוקר הדיור, שנהיה צפוף בארץ, ועל הפקקים שנהיה צפוף בארץ. זה סימן ממש ממש טוב. מה?
אבל זה נהיה צפוף, כי זה מסיבות, לא בכלל מסיבות.
בניו יורק אמרו נשמע לבקר.
לא יכול להיות צפוף מי שיש הרבה בארץ ישראל. מה? זה לא קשור. ברגע... תסתכל בהערכות של הוועדות לפני קום המדינה, שאמרו שאי אפשר להיות תחולקים פה מדינה, כי המדינה לא אי אפשר להכניס בתוכה פשוט היהודים. כלומר, לא משנה עכשיו להיכנס לנתונים, אבל בגדול השיעור שהצפות בארץ היום הוא גדול. לא משנה איך שמרכזים את זה עוד יותר בגושים בגוש דן, לא משנה. אבל בגדול, השיעור שהצפות בארץ ביחס למה ש... לא יודע, למה איך זה התחושה שאנשים הוא גדול, וזה טוב. כן, וזה יש עוד סימנים.
כאילו זה בתת מודעה, אנחנו לא יודעים, זה עוד לא צריך.
תראה, אבל זה לא בתת מודעה, זה צורך קיומי, זה כמו... נכון,
אבל... זה כמו הנבואה, זאת אומרת שהם בעצם מכיר כמו שנבואה, כלומר, ואתן לה...
כן, בסדר.
מה הסימנים?
בואו נפתח במיכה דלת. עוד סימנים שהמדינות סבינו מתמוטטות, יחד עם דרך אתה כבר יהיה לך צפוף. והם השם הורס אותם, אין יותר את המדינות. זה אחד ועוד אחד. ציפייה לישוע, ציפייה לישוע זה אומר, לקרוא מה כתוב בנביאים, לחפש מה כבר התממש, מה עוד לא התממש ולהתפלא עליו, ומה נראה שקרוב להתממש ולהתפלא עליו עוד יותר. ולא רק להתפלל, אלא גם את חובה שלנו, כמו שראינו פה, גם מה שנראה עכשיו במיכה, תודעתית, לדעת שיש לנו את הכוח, שאנחנו שם, שכשיהיה לך את המתנה הזאת, שיהיה לממש אותה, הנה, שוב, השם נתן לנו את המתנה הרבה מעבר למה שיכולנו בששת הימים. ועכשיו בעצם אמרנו את זה, זה להתרגיע לגודל שאליו אנחנו מסוגלים ולהגיע לשם. מיכה ד' ממש גם כן משתמש במשל הזה של הדייש. ושם זה כבר לא רק ייעוד, זה ציווי. שאלו אתם, עכשיו אנחנו יודעים לקרוא ציווי, ציווי צריך ליישם. מיכה ד' י"א.
מיכה
מתי היה נביא? מיכה הוא היה נביא, בתקופת ארבעת הנביאים, תקופת תחילת הנביאים האחרונים, בערך שני שליש של בית ראשון, תקופה של ישעיהו, הושע ועמוס. ישעיהו, מיכה, הושע ועמוס. יפה. בואו נתחיל עם פסוק ט', בסדר? אתה... למה תרי רע? המלך אין בך אם יועצך עבד כי החזיקה חילקה יולדה. רע זה מלשון רעד פה. למה את כל כך רועדת ציון? האם את יולדת שאת כל כך רועדת מפחד? ואז הוא ממשיך למשל של היולדת, הוא אומר, אם אתם כבר יולדת, תהיו ככה יולדת, תחו לי וגוחי בת ציון כיולדה, כי אתה תצאי מקריה. לא זוכר בדיוק. כי אתה תצאי מקריה ושכנת בשדה, כלומר זה התרחבות, עד עכשיו מצומצמת בקריה, זה גם אולי פחד, זה גם מיעוט. תצאי מקריה לפרזים ושכנת בשדה, ובת עד בבל, שם תנצא לי, שם יגלך אדוני מכף אויבייך. ואתה, זה העיקר מבחינתם. ואתה, נאספו עלייך גויים רבים, האומרים תכנף ותחז בציון עינינו. כלומר, יש הרבה גויים ביחד שרוצים לחזות בציון, בעצם זו מילה של לבוא ולהחניף את הארץ. להחניף את הארץ זה בעצם להחריב אותה, לכבוש אותה. והמה, חלק מפרשים פה אומרים שבעצם עוד נבואה של גוג ומגוג. והם לא ידעו מחשבות אדוני ולא הבינו עצתו כי קיבצם כאמיר גורנה. כלומר, הם לא מבינים שהם מתקבצים סביבנו. ואני אומר בסוגריים, טוב, עוד מעט, תזכירו לי שאני אגיד משהו בסוגריים על גוג ומגוג ועל התקבצות העמים. אבל כל העמים מתקבצים סביבנו והסיבה היא כי קיבצם כאמיר גורנה. שוב פעם, המשל של הגורן. ואז ציוו לעם ישראל. עכשיו, שנייה לפני שאנחנו רואים את הציבור, תראו את הסיטואציה. עם ישראל עומד בארץ ישראל, עדיין חלש, כל הגויים עומדים סביבו, ביחד להילחם נגדו.
עצמאות.
חכה, לא, בואו נרוץ לימוש כל פעם. אומר הנביא, קומי ודושי בת ציון, כי קרנך אשים ברזל ופרסותייך אשים נחושה, והדיקות מלשון להדק, לשחוק, עמים רבים, והחרמתי לאדוני בצעם וחילם לאדון כל הארץ. כלומר אומר הנביא, בשעת כזאת של מצוקה, שימו לב איזה ציווי, איזה אמון עם ישראל צריכים כדי לקיים את הציווי הזה. זה לא רק אל תפחדו, אל תקנו, אל תעשו איתם שלום, קומי ודושי בת ציון, תתחילו לגמור אותה, מה יש לכם? מה אתם עכשיו מדברים כאילו, האם, האומנם, איך, כיצד? פשוט נוע, נוע, נוע סוף, שיקרה כבר, יש לכם כוח הרבה יותר ממה שאתם חושבים. אותו משל של הדייש, רק פה זה כבר עם קרני ברזל ופרסות ברזל,
כמו שכולם חכים לתגובה של איראן. כאילו בגישה,
בגישה,
כן, מחכים לתגובה. וואלה, לא יכולים להגיד.
רוב החלתי בה, אמרנו בסדרה הזאת, אנחנו יותר, זה חלק מהמהות שהקצת יותר גם להיכנס לתהליכים בימינו, בדרך כלל אנחנו לא עושים את זה, אבל עכשיו חלק גם הימים האלה וגם האופן הזה שצריך קצת לחפש לקיום דברי הנביאים בימינו. עכשיו, דיברנו על זה בעבר פה, על איך תראה מלחמת גוג ומגוג, אבל עצם הדבר הזה שעמים רבים מתאספים, עצם הדבר הזה שעמים רבים מתאספים ביחד, נדבר על זה 3 דקות. אחד מהעיקרים של גוג ומגוג זה שהרבה עמים ביחד יבואו ויתאספו נגד עם ישראל. עכשיו אנחנו לא יודעים איך זה בדיוק תראה המלחמה הזאת ולא, אבל מה שאנחנו מנסים זה כמה שתהיה ללכות את המגמות. יש פה מגמה מאוד חשובה, עצם התאספות עמים רבים זה משהו לא שגרתי. כלומר יש את האימפריות, זה לא בדיוק התאספות עמים רבים, וזה בעצם אימפריה באה וכובשת כל העמים, ויש שעמים רבים מתאספים את עמים, יש בריתות נגיד
נגד כוח
חזק שנמצא מבחוץ, בדיוק, אבל התיאורים בנביאים זה שיש עם ישראל שרק נגעל, רק התחיל והוא עדיין חלש, באים כל העמים להילחם נגדו. זו סיטואציה, קודם כל רוצה להגיד, זו סיטואציה לא שגרתית, שהרבה עמים עושים אותו דבר. אני אומר, שימו לב שבימינו מה שנקרא הגלובליזציה, הוא שינה את איך העולם מתנהל. כלומר, זה שהיום התהליכים הראשיים שקורים, הם קורים בהגדרה, ובעצם אפשר להגיד בהכרח ובאופן מובנה של עמים רבים ביחד, באופן כללי זה הכנה, והכנה זה מאיץ תהליכים כשהשם נגיד רוצה לעשות משהו בעולם. עכשיו ברגע שיש הכשרה תודעתית למשהו, זה בעצם תודעה של כל העולם. כלומר זה לא תגיד טוב בבל שם אבל פרס עדיין חושבת הפוך, המונגולים שם אבל השבטים ההונים הם בעצם... אז אני אומר, בכלל ברגע, במבט של ציפייה להתגנימות דברי הנביאים בימינו, כשהנביאים מדברים על זה התאספות כל העמים מול עם ישראל, צריך לשים לב שמגמות כאלה שהתאספות כל העמים מבחינת כלל היסטורית קורית בדיוק עם חזרת ישראל לארץ ישראל, באותן עידנים מתרחש את אחדות העולם. אז זה מקל כמה דברים, זה מקל גם כשעם ישראל כל השפעה שלו היא חודרת בכל העולם, גם תופעות שאנחנו נראה עוד מעט שהגויים עוזרים לעם ישראל להיגאל, זה יכול להיות ממש נחל שטף, וזה גם כל תהליכים מוסריים ורוחניים שהתרחשים על העולם, זה בעצם מעיד, זה לא עכשיו סוגיה פה, סוגיה פה, קצת דומה לדרך הזאת שראינו בישעיהו, שעכשיו הגלים, יש איחוד, זה כאילו... אז בהקשר של גוג ומגוג אפשר אולי לראות איזושהי התפתחות משמעותית במישור הזה. טוב, אז ראינו שני פסוקים, אחד מישעיהו ואחד ממיכה, שאומרים, נחתום בזה את העניין הזה, של יש גויים שמנסים לעמוד מול ישראל, ומיכה אומר זה אפילו כל הגויים, אנחנו צריכים שיהיה לנו אומץ לא פרופורציונלי, אמונה בעצמנו אינסופית, כמו שאומרים היום, שלא ניתן להגזים בה, ולהגיע למצב שלא יהיה כאילו רגע מה אנחנו יכולים עם הערכה מידתית וזה, ואני לא אומר, אחר כך צריך לשקול איך לעשות את זה בפועל, אין פה עניין להתאבד וצריך לראות מה הרמה הרוחנית של עם ישראל, לא יודע, זה עכשיו ואחר כך גדולי אדום מכל הבחינות צריכים להוביל את זה, אבל כמגמה, כתכונה, צריך שיהיה את זה. שמקום שלא שייך פחד, קומי ודושי בציון. אני אסיים בזה ששימו לב שהדימוי הזה למורג ולדישה, הוא בעצם מוציא בכלל מכל הסיטואציה של הקרבות. זאת אומרת, הסיטואציה של קרב, גם אתה הגיבור והשני הוא החלש, האנדרדוג מה שנקרא, בסדר, אבל אתה עדיין צריך להיזהר וזה, לפעמים דווקא יש סיבות שהוא נצח. אבל מבין, מדברים בכלל בשפה אחרת, רואים, תקשיב, זה תבוע, אתה מורג וזה תבוע, מה אתה יודע לעשות? לדוש, מה התבוע הזאת לעשות? להתאחר. כאילו, תצאו בכלל מהסיטואציה של...
היחסים הרגילים...
כן, זה בכלל, אתם מעבר לכל הקשיים הרגילים, תפתחו את העיניים ותראו מה עומד מולכם. טוב. אז זה בעצם השלב הראשון, שלישי ראינו, שלב ראשון, הגויים מתאפסים, חדלי אישים מול הגאולה של עם ישראל, שלב שני, גויים שמנסים ונופלים, השם מפיל אותם, שלב שלישי, השם נותן כוח בישראל לדוש את הגויים. רוצה להעיר תשומת הלב שזה אין שטף של נבואה, הדבר הזה של קומי דושי. לא יודע, צריך גם לדעת להבחין בזה, לא זה בדיוק להגיד מה זה אומר, מה שאני מצאתי זה בעצם נבואות שממש עוסקות בדבר הזה, כשהגויים רוצים להילחם בנו, מה אנחנו אומרים לעשות נגדם? עכשיו, צריך לשים לב שאם נביא בחשבון את גוג ומגוג, אז יש בהחלט יותר. לכן גם אולי אפילו נשך את זה גוג ומגוג ותמיכה. קיצור, לא יודע עכשיו את כל החשבונות, אבל... כן, זה ממש מושא לפני עצמו. אנחנו בעצם לא... כן, הגענו לזה דרך מיכה, אנחנו... זה הבנו, זה שני שיעורים לפני סוכות או משהו. אז אפשר להשלים את זה. טוב, עכשיו אנחנו הולכים משהו מאוד מרתק, מיוחד בימינו, השלב הרביעי, והוא סיוע הגויים לגאולת ישראל. עד עכשיו בעצם אמרנו, שוב, אנחנו עוסקים בשלב הכללי, שעם ישראל הולך ונבנה, הוא עדיין בעצם בתודעה, הוא עדיין בשלב של בא מחולשה אל חוזק, בשלב של בניין, והיינו עד עכשיו כל מיני תהליכים של גויים מנסים להרע עליו. עכשיו נדבר כבר השלב מתקדם יותר, כלומר, על תופעה מתקדמת יותר שהגויים מסייעים לגאולה שלנו. לא רק לא מפריעים, לא רק מנסים להפריע ונופלים, הגויים מסייעים לגאולה. וזה כבר משהו מאוד מעניין וחשוב. כי שוב, אנחנו לא עכשיו נביא פסוקים שמצב שכבר עם ישראל עומד בראש הערים, ואז נאמר שבית השם בראש הערים וניסה יגבר כבר ההשפעה העליונה שלנו על הגויים. אנחנו עוד לא מדברים שם, אנחנו מדברים על פסוקים שאנחנו נראה בהם שעם ישראל עדיין בתהליכי בניין. עם ישראל עדיין בעצם מתוך פר מחולשה, אבל בהם הגויים עוזרים לנו להיגאל. הם רוצים את זה, הם מבינים את החשיבות של זה. בואו נראה. בואו נתחיל מישעיהו י"ד. ישעיהו תחילת פרק י"ד. כן, ישעיהו תחילת פרק י"ד. עכשיו זה מעניין ההקשר הוא בכלל מסע בבל. זה הנושא של פרקים י"ג י"ד. כלומר, הנושא הוא איך בבל, שהיא עומדת להיות ראש הממלכות, תיפול ותישבר. בהקשר הזה עומד הקדוש ברוך הוא מבטיח לישראל איך הם יתקבצו. אז כתוב ככה, ישעיהו י"ד: כי ירחם השם את יעקב, בסדר? יובל, יש לך? ישעיהו י"ד: כי ירחם השם את יעקב ובחר עוד בישראל וינחם על אדמתם ונלווה הגר עליהם ונספחו על בית יעקב. כלומר, תהיה תופעה של גרים שירצו להסתפח אלינו. נזכיר שוב, מי שלא היה, את הדוח של משרד התפוצות שעוסק בזה, המגמות שם בחלקם לא טובות, אבל התופעה שבה הם עוסקים בזה שעם ישראל לראשונה מזה אלפי שנים עומד במצב שצריך להתמודד עם שטף הולך וגובר של אנשים שטוענים, אנחנו אנוסים, אנחנו מזרע ישראל, אנחנו אוהבי ישראל, אנחנו רוצים להיות חלק מכם, תגיירו אותנו. ועכשיו המדינה מתחילה לחשוב מה עושים עם זה, איך מתמודדים עם, שוב, הערכות שמגיעים עד כדי מעגל הכי רחב שמדברים עליו זה 60 מיליון, אנחנו 8 מיליון במדינה, מדברים עד 60 מיליון אנשים שבאופן כזה או אחר רוצים להשתייך לעם ולמדינה. כן, ובני דן, ובני מנשה, וזה, לא, יש פה הרבה סוגיות. אבל ישעיהו הנביא אומר, אני קורא שוב, ירחם השם את יעקב ובחר עוד בישראל והניחם על אדמתם ונלווה הגר עליהם ונספחו על בית יעקב. אנחנו צריך לדעת איך להתמודד עם זה, סוגיה לא פשוטה, אבל זה ברכה, עוד אחת מהברכות המתקדמות.
אבל לא, מה שהוא מציין פה לכאורה זה מה, יש נספקו לבית יעקב?
יש שני סוגים של גרים, באופן כללי בתנ"ך, יש גר צדק ויש גר תושב. לא יודע עכשיו, לא יודע עכשיו להגיד לך איזה גרים מדובר פה, אבל התופעה והמגמה בוודאי תהיה. ולקחו עמים, עכשיו, זה לא דווקא בעיקר מה שרצינו עכשיו, זה מה שחשב עיקר רצינו. ולקחו עמים והביאו אל מקומם והתנחלו בית ישראל על אדמת השם לעבדים ולשפחות והיו שווים לשווה וירדו לנוקסיהם. נתחיל בזה, אם הייתם אומרים לפני 80 שנה לאבות אבותינו שאנחנו נצטרך להחליט כמה עובדים זרים מורשים להיכנס לארץ, כן? שוב, כמה עשרות אלפי, מאות אלפי אנשים אנחנו נרשה להם להיכנס לעבוד אצלנו במלאכות הבזויות, לא הבזויות אני מתכוון, המלאכות הידיים, זה לא היה נתפס. והשם אומר, קורא שוב, ולקחו עמים רבים, יש פה שני שלבים, ולקחו עמים והביאו אל מקומם, זה העמים ייקחו אותנו ויביאו אותנו לארץ. זה השלב שעכשיו רצינו לראות, שהעמים עוזרים לנו להיגאל. כלומר, בואו ננסה להבין איך זה יכול לראות בפועל, בהיסטוריה, שהעמים לוקחים אותנו ומביאים אותנו. מה הכוונה? שמממנים לנו כרטיסי טיסה? כנראה לא רק. תנו דוגמאות, איך יכול לראות שהעמים בעצם מביאים אותנו לארץ. זה אומר, זה יכול לומר, חוקים שפותחים את הגבולות שלהם להגירה, לצאת מהם. זה אומר כל מיני סיועים ביטחוניים ואחרים להתיישבות.
כן, אנחנו הולכים מוצאים באנטישמיות היום
היה... כן, אמרנו, זה מה שדברים הפעמים שעברות, זה מגמות ששתיהן קיימות. כלומר, הייתה דוגמה בימי, לפני, בימי, אבל לא רוצה עכשיו להגיד שנים של, מדויקות שאני לא אטעה, אבל בימי, כן, בימי הרוטציה של פרס ושמר, הייתה עלייה עצומה, עצומה עצומה בברית המועצות, והמדינה הייתה במצב כלכלי קשה ולא היה להתמודד עם זה. וערבויות של ארצות הברית, שנתנו ערבויות בנקאיות, לא זוכר איך גידו את הפרטים, להמון המון כסף שמדינת ישראל תוכל ללוות וליישב אותם ולפתח, זה אולי אחד המימושים של, וזה מאוד מזר, בלי זה היה מצב קיומי, זה אולי אחד המימושים של, והביאו מלמטה, יש עלייה גדולה, נהיות עוזרות לעלייה הזאת. ברית המועצות עצמה שפותחת את השערים ובעצם דוחפת אותה ישראל משם. לא יודע בדיוק, קיצור, לא, אני ממש רוצה להיכנס לפרטים, אני רק רוצה שנתרגל גם לסוג כזה של חשיבה, שנשים לב שהמון תהליכים שכאילו כבר עברנו אותם, איך תקרא ספרי, ספרי הימים שהשנים האחרונות נמצא עוד אחד ועוד אחד, אבל בעצם זה נבואות, צריך לשים לב, נבואות מתגשמות פה, נבואות שהיה להם הרבה חלופות, והנביא אמר זה מה שיקרה, זה דברים קורים. בואו נראה עוד, עוד נבואות מסוג זה, ישעיהו ממתת.
אנחנו חיים בדור, כאילו זה מפליט, כל הנבואות, כל הנבואות בעצם מתקיימות ממול עינינו.
כן, אני רוצה להגיד באמת גם בנקודה הזאת, יש כאן פסוק אומר, נכון. אפילו רוב זה מובן מאליו, אנחנו לא שמים לב. בוא נגיד משהו שנראה קצת שפל מערכנו, אבל דעתי חשוב שגם נכיל את הרובד הזה, בסדר? יש ברורי אמונה בדורם. יש ברורי אמונה בדורם. האם, לא יודע, כל השאלות, כפירה או כפירה, יש זה. אנחנו צריכים שיהיה לנו את הרובד הבסיסי מאוד, שאומר, תקשיבו. התורה חיה וקיימת אמת ניצחת. איך אתה רואה? תעשה רשימת נבואות שהנביאים אמרו, תעשה חלופות, תכתוב חלופות, דברים שיכלו להתקיים. כלומר, נגיד הנביאים לא היו אומרים את זה, או נביאים אחרים שאמרו, נביאי שקר שאמרו הפוך, מה יכל להתרחש, עקרונית? ואז תעשה רשימה של נבואות שהתגשמו, למרות שהיה בלתי, לא היה נראה הגיוני שהם בכלל דווקא הם יקרו, במקומות אחת ועוד אחת ועוד אחת. חשוב שגם זה יהיה בבסיס הנפש שלנו, כשאנחנו באומץ האמונה שלנו, באומץ הוודאות שלנו, באומץ היראת שמיים שלנו, אסור שזה יישמט. מה?
כן, אתה מגיע אותנו, אתה עושה לנו מהי מקומות, אני קורא את מה שעל הסדר, אני לא מגיע.
א', אני אזמין אותך לעשות את העבודה, ואני אשמח גם להתווכח על כל דבר. מה שכרגע אנחנו עושים, זה בעצם, אני אתחיל הפוך, אני אחפש תופעות, נגיד איך עשיתי בעצם דבר, אני בעצם קורא עכשיו פרק, אומר רגע, הנביא מבטיח פה על א', בואו נחפש האם עוד נביא אמרו עד א', עשיתי קיבוץ, 5 פסוקים, 20 פסוקים, כל תופעה. אחר כך אתה קורא ב', כלומר הנביא אומרים דושי, האם יש עוד? אין פה מדי קוסמויות וזה, זה פשוט סיכום דברי הנביא, זה אנחנו עושים, רק בתור תופעות להגיד. יש הרבה דברים שהנביאים אומרים בעצם, אל תפחדו, או אני איתכם, בסדר, זה מאוד רווח, חשוב, המון דברים אפשר ללמוד מזה. מה שאנחנו כרגע מנסים לראות זה ללכוד את התופעות שאמורות לקרות, ואני אומר, זה עצמו, כשכמה נביאים אומרים לך אותו דבר והוא מתממש, חשוב שזה יהיה בבסיס האמונה שלנו. אני זוכר, מי שמכיר, מי שזוכר, רבני אייזנר ז"ל, נצל, אדם אין, כאילו, עם עוצמות רוחניות ותורניות בלתי תפסות. אז הוא המון פעמים היה אומר, הוא היה המון, הוא היה חוזר בתשובה מהקיבוצים וזה, והוא היה המון בלי שום פחד ומורא וזה. הוא, מה שאני זוכר, המון מה שהוא לימד אותנו, שהדרך הראשית שלו זה זאת. הוא היה בא אדם ואומר לו, אני לא מאמין, תוכח לי שיש השם. הוא אומר לו, בוא אני אוכח לי שיש השם, הוא לא פותח תנ"ך. וקורא לו נבואות. לא זוכר עכשיו מה זה, אבל היה נבואות קרות שלו. והקורא אומר, הנה, מי, תגיד לי אתה אם יכול להתגשם בלי שהנביאים האמתיים ויש הקדוש ברוך הוא, תגיד לי אתה. האם זה קרה, האם זה יכול לקרות בכלל, מי שחשב שעם ישראל יחזור. וזה לא רק נבואות הגאולה, זה גם נבואות הגלות. הנביא, השם אומר בתורה, והנביאים אומרים חד משמעית, שעם ישראל יתפזר בכל העולם. דמיינו עכשיו סיטואציה, תכנו שזה עוד לא קרה. מישהו מכם יכול לדמיין סיטואציה, איך זה קורה, שעם ישראל יתפזר כפשוטו בכל העולם, איך זה קורה, מה צריך לקרות בשביל זה? קחו עם היום, תגידו, לא בעולם הגלובלי, הוא אמור להתפזר בכל העולם. איך זה יקרה? לכל הרוחות, אם אפשר לומר ככה, כלומר, איך זה אמור לקרות? מה זאת אומרת? אם עכשיו אחד בירושתיים משפחה, כלומר, אם זה יהיה עכשיו, לא יודע מה, קהילה של 10,000 איש בלא יודע איפה, למה שתחזור אחרי 200 שנה ועדיין תהיה שם? כלומר, שאומר שהוא יקבץ אותם במקום הדחים האלה, רק זה, זה שם ישראל בכל העולם. זה דבר שהוא תרחיש קיצון, שלא אמור לקרות. הנביאים אומרים בכל אחד שהוא יקרה, והוא קרה, צריך עוד הוכחות. סתם, אסור לשכוח את זה, כאילו מובנו מאליו, כן, ככה זה היסטוריה, זה היה, לא, הנביאים אמרו לפני שזה יקרה. היו אנשים מן הסתם, רואים את זה גם הנביאים שלא האמינו, קשה להבין, איך זה יכול לקרות דבר כזה? מה, אשור מגלים את כל העולם, בסדר, מה אשור עשו? לקחו אחד, שמו אותו במקום אחר, אבל איך יכול להיות עכשיו שתגלו בכל העולם ותישארו עם עדיין? זה משהו שהוא ודאות האמונה.
זה כמו עוד חשוב מה שאתה אומר, כן, עוד. כי דווקא יש לי הרבה ציות מהסוג הזה, אני לא יודע אם היה פה. גם, קודם כל, משהו כמוך יש עכשיו בדיוק, כשאנשים שסיים הרב יואל בן נון כאלה, לא המפסד. לא יודע מה הממשקים ומה...
קראתי את זה, כן. כאילו, אין קורא.
זה מאוד מעניין, זה מאוד...
אני לא רוצה לדבר לעומת החיוב, בכלל לא הנושא. בכל אופן, מה שאנחנו באים לומר זה המשפט מצפות לדברי הנביאים בימים. כלומר, ציפית לישועה, כן, אנחנו מדברים על מה שכתוב בגמרא, שישאלו אותנו אחרי המיטה, שואלים כל אדם, האם ציפית לישועה? ואומר שם הר"ן, האם ציפית להתגשמות או להתקיימות חזון הנביאים בימיך? דברי הנביאים בימיך, כן. כלומר, שציפית לישועה, האם בדקת ובחנת והתפללת על זה שדברי הנביאים יתקיימו בימיך? עכשיו, אני אומר, לדעתי יש הבדל קצת בין רק להיות בעמדה של הודעה, שים לב, זה ודאי ממש חשוב, לבין ציפייה לישועה, שזה דווקא מינה גם לעתיד, דווקא מינה גם... בכל אופן, אז זה קצת מה שאנחנו יכולים לקרוא. בסדר. עוד נקודה שצריך לומר בהקשר הזה, שנייה נעלם לי. כן, הסוגריים זה להתאספות עמים רבים, לזה שדווקא כשהם ישראלים להתאסף לארץ מופיעה תופעה באותם זמנים של גלובליזציה של המון עמים שפתאום הופכים להיות מקשה אחת. רגע, נו, שתהיה, נקודה חשובה.
דיברת על הרוב
שנייה. לא, לא, זה לא משהו שהתחלתי לומר אותו. טוב, לא זכיר, עכשיו אולי נזכר ואם לא אז בעתיד. בסדר, ישעיהו ממתת, פסוק כ"ב. אנחנו נקרא בעצם בעוד שני מקומות בישעיהו ובזה נסיים להיום. ישעיהו ממתת כ"ב. בסדר? גם פה חשוב שנהיה את ההקשר, כי שוב, אנחנו לא באים לקרוא עכשיו פסוקים, חשוב שנשים לב, אנחנו לא עכשיו באים לקרוא כל מיני פסוקים מהגאולה, אלא פסוקים שרואים בהם שההקשר שלהם שעם ישראל הוא בתחילת ההיגאלות שלו.
אתה מדבר על בבל אולי הוא אומר?
אז פה אנחנו נקראים משער ממתת רק כמה פסוקים לפני זה, ותאמר ציון עזבני השם, כלומר ציון מאוד מפחדת שבכלל נשכחת בגלות. אנחנו קוראים פסוק כ"ב, כה אמר השם אלוהים, הנה אשא אל גויים ידי ואל עמים ערים נשיא, והביאו בנייך בחוצן ובנותייך על כתף תינשאנה. ביטוי מאוד ציורי ומוחשי שהגויים יבואו וירימו את ישראל, ייקחו אותם לארץ. והיו מלכים אומנייך, כלומר משגיחים, מלכים אין להם מה לעשות אלא להשגיח עליי, ושרותיהם מניקותייך, אפיים ארץ ישתחוו לך ועפר רגלך ילחכו, וידעת כי אני השם אשר לא אוהב משהו קובעי. פה גם כן תיאור מאוד מוחשי של עמים, מלכים, שרים שמביאים אותנו לארץ, אומנים אותנו, מניקים את עם ישראל, ולא די בכל זה אלא אפיים ארץ ישתחוו לך. טוב, בסדר, הפסוקים האלה מדברים בעד עצמם. בואו נקרא לסוף סוף ישעיהו, ישעיהו סמך ו. גם פה יש פרשים שאומרים שמדובר בגוג ומגוג, וסוף זה לא מהנבואות שמבוקות כמו בזכריה, כמו בחזקה שעוסקים מפורש בגוג ומגוג, אלא אפשר לפרש את זה גם לשם. בכל אופן, בואו נקרא מה כתוב פה. אנחנו רוצים את פסוק י"ב. י"ב, כי כה אמר השם, הנני נוטה אליה כנהר שלום וכנחל שוטף, כבוד גויים. כבוד גויים, כבוד זה הרבה פעמים בתנ"ך ראשון כבודה, כלומר הרכוש של הגויים. אני מטה אל עם ישראל כמו נחל של כבוד גויים, כלומר הרכוש. וכנחל שוטף כבוד גויים והנקתם, על צד תנשאו ועל ברכיים תשעשעו, כלומר עוד פעם הגויים ייקחו אתכם על הידיים בדרך לארץ. ובהמשך תדלגו לפסוק י"ט, פסוק כ', סליחה. והביאו את כל אחיכם מכל הגויים מנחה להשם, בסוסים וברכב ובצבים ובפרדים ובכרכרות על הר קודשי ירושלים אמר השם, כאשר יביאו בני ישראל את המנחה בכלי תואר ובית השם. אז גם פה שימו לב, הגויים מסייעים למה? לא רק שתגיד אחרי כבר שעם ישראל בראש העולם וכבר נראים בו ניסים גלויים והוא כבר עובד את השם והכל, לא, מדבר פה על תהליכי ישיבת הארץ, לא יודע אם תהליכים מתקדמים וזה, אבל תהליכים שעם ישראל עדיין לא בארץ, וחלק מהתהליכים של ישיבת הארץ תהיה על ידי שהגויים לוקחים אותם ומחזירים אותם. מי יודע איך יהיו עוד המיליונים שאנחנו מצפים להם, אולי זה יהיה בדרך קלות שאנחנו לא מצפים לה, לא שנתעוררו בזה, אלא שגורים פשוט ייקחו אותם, יגידו, תקשיבו, אנחנו צריכים אתכם בארץ, לכו, יהיה, לא יודע מה, יהיה מס, מעם גבוה למי שישר בארצות הברית ולא עולה לארץ. יהיה איסורי, לא יודע מה יהיה, כדי שעם ישראל לארץ, זה יכול להיות דחיפה של הגורים רק, לא רק דחיפה שלנו מתוך הצרות. נכון, כן, כן. הם מביאים את עם ישראל בתור מנחה לאשר, מבינים.
כן,
זאת אומרת,
לא בגלל
שיש
להם
מה עשו משהו, נכון, נכון, בדיוק. כן, זה מה שרוצה לומר. שהם עכשיו, מתוך, לא יודע, רגשי קרבת השם שהתעוררו בהם, ירצו להביא מנחה לאשר, מה המנחה לאשר? להחזיר את היהודים לארץ. אולי הם דברו פה שלב שני על הנידחים, שאנחנו לא יודע מי הם, והגויים עצמם פתאום יגידו, אתה נראה לי יהודי, תעלה לארץ. ואז אנחנו שוב פעם צריך להתמודד עם גלים מאוד גדולים. ושוב, בשנים הבאות צריך להתחיל להתרגל לקו המחשבה הזאת. בשנים הבאות זה הלך ויגבר, אנחנו צריך להתמודד עם תופעה, זה יהיה כבר מדובר כמו שהיום, לא יודע מה. סוגיות שכבר נדונות, נדשות, איך מתמודדים איתם, תתחילו להתרגל. מה עושים כל המיליונים שרוצים להצטרף לעם ישראל? מה עושים? שאלה? אני ממליץ בהקשר הזה שוב לקרוא דוח התפוצות. שוב, יש לנו דברים לא טובים מבחינת המסקנות והמגמות ומה צריך לעשות עם זה, אבל כל הניתוח של התופעה הוא מאוד ראשוני, והמון ממה שרואים שם, אנחנו בעצם רואים שיש פה תופעה גדולה שאנחנו עוד לא מספיק עומדים על ההיקף שלה.